טוב, אני רוצה היום לעסוק עוד בנקודה אחרונה שקשורה לניסים, על הניסים, וזו דווקא נקודה טכנית, היא בעצם לא נוגעת ישירות לניסים, אלא לסוף דברי הרמב"ן שראינו, אבל אני חושב שזה, הדיון בניסים חסר בלי לעסוק בה. הרמב"ן שראינו בפעם הקודמת, מדבר על... על החשיבות של הנס, כן, המודל שלו של הניסים, אמרנו, זה בעצם מודל שלישי או רביעי כבר בעצם, אבל הוא מדבר על החשיבות של הניסים, שמתוך זה מכירים שכל מה שקורה לנו בעצם גם בניסים הנסתרים, ויש לניסים איזשהו תפקיד חינוכי או הפנמתי, כן, של להפנים את השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, את זה שהוא קיים, את זה שהוא ברא את העולם וכדומה. אבל הוא מוסיף ואומר שכיוון שבימינו כבר לא כל כך מתרחשים ניסים, לפחות לא גלויים, אז יש לנו מאוד חשיבות למסורת שמעבירה אלינו את המידע על הניסים שקרו פעם. ולכן הרבה מאוד מהמצוות, ככה הוא מתחיל את הדברים בפרשת בו, הרבה מאוד מהמצוות, זה טעם של הרבה מאוד מהמצוות, זה זכר ליציאת מצרים, זכר לניסים שהיו, כיוון שזה בא להשלים את החוסר של הניסים ש... לא מתרחשים עכשיו. אנחנו אמורים לקבל את המידע מהדורות הקודמים. ברור, כי מתחילים, אמרנו, טוב, 150 שנה זכר ליציאת מצרים, אבל המטרה הייתה לשמר את זה גם לשלב שבו זה כבר לא קורה. עכשיו, הטענה הזאת של הרמב"ן אפשר להעיר עליה בכמה נקודות. הערה אחת כבר הזכרתי בפעם הקודמת, שזה דיברנו קצת בחודש אלול יותר, על השאלה האם באמת הניסים מוכיחים משהו חזק יותר מאשר ההתנהלות הסדירה, הרגילה. או שמא ההתנהלות סדירה דווקא מצביעה על שליטה או על עוצמה חזקה יותר של מי שמנהל פה את העניין. אז זה... דיון שכבר עשינו. מעבר לזה, מה שאני רוצה לדבר היום זה דווקא על האספקט השני או על החלק השני של דבריו, שאומר שהמסורת אמורה לשמר את המידע על הניסים, בהנחה שצריך את הניסים כדי לחזק את האמונה. מה, איך להתייחס לסוג הטיעון הזה שהמסורת משמרת את העניין הזה לדורות הבאים? לדבר בעצם על הטיעון של דיוויד יום לגבי הניסים, השאלה האם באמת המסורת עוזרת לנו במשהו בעניין הזה. טיעון קצת לוגי, סטטיסטי על העניין הזה. בכל אופן, לפני שאני נכנס לנושא הזה, אז בואו נסתכל קצת על כמה התבטאויות שמדברות על החשיבות הזאת של המסורת ושל בפרט ביחס לניסים, או אולי אפילו למעמד הר סיני. בדרך כלל, אני ככה תמיד, אתם יודעים, אני התוודעתי בתחילת השנה שאני עם הארץ בתחום מחשבת ישראל, והיה מקובל אצלי בראש שכן, יש את הטיעון של הכוזרי הידוע, שדבר שנעשה בפני הרבה אנשים אז הוא לא שקר, והורים מעבירים את זה לילדיהם וכו'. הייתי בטוח שיש שם איזה לא יודע מה, איזה מאמר שלם בכוזרי על הנושא הזה. אז היום קצת חיטטתי כדי לראות איפה זה, ומתברר שזה בסך הכל איזה משפט ככה בדרך אגב במאמר ראשון באות קפה. אז אומר, וכן פתחתי לך בהשיבי שר הכוזרים כאשר שאילתני לאמונתי, בהודיעי אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שהתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחריכן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. זהו, זה הכוזרי, לפחות עד כמה שאני ראיתי. יש פה עוד מליאות בעוד מקום אחד, יש פה עוד איזו התייחסות. הוא קופטט אפילו זה לא, זה אפילו לא, שם זה בכלל לא מופיע לדעתי. בכל אופן, מה הוא טוען? בעצם שקבלה דומה למראה העיניים. כן? זאת אומרת, אם אני מקבל משהו במסורת מאבותינו, אז זה בסך הכל דבר שהוא דומה למראה העיניים. הדברים האלה מפורטים יותר בספר העיקרים. שם באמת הוא יותר מפרט את הנושא הזה. ספר העיקרים החל בפרק 17. אז הוא אומר... וכדי לבאר אימות התחלת זה העיקר, הביא הניסים והנפלאות והשגחות הפרטיות שנעשו לאבותינו, לפי מה שקיבלנו מהם, כי הם עוד על שכר העולם הבא, אז הניסים מעידים גם על שכר העולם הבא, ובהר עוד כי הקבלה הזאת ראוי שתהיה נמשכת תמיד מאב לבן, ועל כן אמר לו נכחד מבניהם, ובהר כי שורש הקבלה וההתחלות הללו הושג לישראל מן החוש, ומשם באה הקבלה נמשכת לנו. זאת אומרת, הדור הראשון ראה את זה בעצמו, ומשם באה הקבלה נמשכת לנו, וזהו שכתוב, והיה כם עדות ביעקב ותורה שם בישראל. כלומר, על ידי מה שהשיגו הם בעדות החוש, שם תורה בישראל, נמשכת על פי הקבלה תמיד. ואז בפרק 18, וראוי שנשאל ונאמר, אחר שאנחנו נמצא דתות הרבה נקראות אלוהיות, והקבלה נמשכת בכל אחת מהן לבעלי הדת ההיא, כל אחד טוען שיש לו איזושהי מסורת למשהו שחוו פעם, במה יוודא איפה ההבדל בין הדת האלוהית האמיתית ובין הדת המזויפת, הטוענת שהיא אלוהית, מתדמה אל האלוהית ואיננה אלוהית. ואומר, כי התאמת היות התורה האלוהית הוא משני צדדים, מצד הדת בעצמה ומצד השליח. אולם מיישר מצד הדת בעצמה, טוב, אז הוא מדבר על 13 העיקרים, אבל מה שחשוב לנו זה השליח דווקא, ועל זה הדרך בעצמו הוא אימות נבואת הנביא או השליח, כי הנביא שייתן אות על היותו נביא, בראיה שהוא ילך הפני המים, או שיבקע נהר לעבור בו, או שילך במו אש ולא ייקווה, או שירפא החולים או המצורעים, כן, כמובן הוא רומז לנביא מאוד מסוים, הנה זאת אות שהוא איש שראוי שיעשו על ידיו ניסים, אותות ומופתים, אבל אין זה אימות עצמי לנבואה, וכל שכן שאיננו אות אל שתינתן תורה על ידיו. העובדה שמישהו עושה ניסים רק אומרת שיש לו יכולות לעשות ניסים. השאלה האם הדבר הזה גם אומר שהתורה שהוא מוסר היא אמיתית. מה הקשר בין זה לזה? זאת אומרת, יש לו איזושהי הנחה שאפשר לעשות, כן? כבר ימצאו אותות ומופתים נעשים בלעת וכישוף. זאת אומרת, יש איזה שהם כוחות שמאפשרים לעשות ניסים גם בלי שאתה באמת... זה לא מעיד על איזה... על אמיתיות התוכן שאתה מביא. או נעשים על ידי צדיקים שאינם נביאים, כמו שנזכר בבעל המציע וכו'. לזה תמצא כי כל האותות והמופתים שעשה משה קודם מתן תורה היו אותות אל שראוי שיעשו על ידיו אותות ומופתים בלבד. לא לקבל תורה על ידיו. האותות והמופתים שנעשו על ידי משה רבינו לא מוכיחים שהתורה היא אמיתית. הם רק מוכיחים שמשה רבינו אולי הוא גברא רבא. זה לכל היותר. שראוי שיעשו על ידיו אותות ומופתים. והדבר הזה בלבד היה האמנת ישראל בו. ועל כן היו מתנהגים על פיו בהיותם מאמינים. האמנת ישראל בו הכוונה לא בתורה. לבהנהגה שמשה רבינו אמר להם הוראות, הם קיימו את זה. זאת אומרת, הם קיבלו אותו כאיש מוסמך, במובן הזה. אבל כן היו מתנהגים על פיו, ביותם מאמינים שהשם שומע צעקתו ומקיים דבריו. כמו שעשה משה במראה, ויורהו השם עץ, וכן מלחמת עמלק, והוריד המן, ובקע הים וכדומה. ובקיעת ים סוף נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. רוצה לומר שהאמינו שהיה עבד השם, שיעשה השם על ידיו, אותות ומופתים. ככל אשר חפץ יגזור אומר, ויקום לו. כן, זה קצת, אומנם, יש איזה כן השלכה כלשהי גם לגבי התוכן, שברגע שמדובר באדם מהימן, אז יותר סביר שמה שהוא אומר הוא גם נכון. אתם יודעים, גם בדיני ראיות בעולם המשפטי וגם בעולם ההלכתי, יש שני סוגים של ראיות. יש ראיות שהן לגופם של דברים ויש ראיות שהן לגופם של אנשים. למשל, הראיה של המיגו. מיגו זאת ראיה לגופם של אנשים, לא לגופו של דבר. מה המיגו מוכיח? יכולתי לשקר, אם הייתי משקר עכשיו, יכולתי לשקר טוב יותר. מה זה מוכיח? זה מוכיח שאני כרגע לא משקר. זה לא הוכחה לגבי תוכן הדברים שלי. זאת אומרת שתוכן הדברים שלי הוא נכון. אלא זה הוכחה לזה שאני לא משקר. כמובן בעקיפין, אם אני לא משקר ואני אומר משהו, אז סביר להניח גם שהדברים שאני אומר הם נכונים. הנפקמינה היא מה קורה בקרובים, כן? מה קורה כשאנחנו מביאים מיגו לקרובים, זה מועיל. נבואו שני עדים קרובים שהם לא נאמנים ואני נותן להם מיגו. יש להם מיגו. זה לא יעזור שום דבר, ושהמיגו בסך הכל יוכיח שהם דוברים אמת. אבל הקרובים אנחנו לא מקבלים את דבריהם גם אם הם דוברים אמת. מה יעזור אמיגו? הבעיה שלי עם הקרובים זה לא שהם לא דוברים אמת. רק מישהו שלא דובר אמת, אני צריך סיוע חיצוני לגופו של עניין, או כדי להוכיח שהוא עצמו דובר אמת. אבל בקרובים, מה יעזור לי להוכיח שהם דוברי אמת? אם נביא ראיה לגופו של דבר, לא לגופו של דובר, אלא לגופו של הדבר, אז אין בעיה. אז כמובן זה יכול להועיל גם במקום שיש קרובים, כי הראיה תעבוד לעצמה, לא שהיא תחזק את העדות של הקרובים עצמם. אז גם פה זאת ראיה לגופו של האדם, של משה רבינו, ולא לתוכן דבריו. אבל בעבור שהאותות והמופתים שנעשו על ידי משה רבינו עם ריבויים והפלגת פליאותם בשינוי טבעו של עולם לא היו מופת עצמי לנבואה, היו ישראל מסופקים עדיין במציאות הנבואה. כן, עדיין אתה לא יכול לדעת שבאמת הנבואה שלו ניתנה מהקדוש ברוך הוא. תדע שהרי אחרי מתן תורה אמרו למשה, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. רק היום ראינו, זאת אומרת קודם הם עוד לא ידעו. שיראה מזה שעד המעמד ההוא היו מסופקים במציאות הנבואה, אם היותם מאמינים במשה שהוא עבד השם, להיעשות על ידיו אותות ומופתים. ואז, ולזה תמצא שאמר השם למשה בעת מתן תורה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ואת העובדה שאני בא באב וענן אומרת שעכשיו יאמינו העם שאני מדבר איתך. כלומר, אני רוצה לאמת להם מציאות הנבואה עצמה, אימות עצמי. לא להראות שאתה גברא רבא. התגלות הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לא נועדה רק להראות שמשה רבנו הוא ברא אחי. שזה מישהו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אלא היא נועדה להראות שהוא באמת התגלה. שהוא מסר לו משהו. ואז אנחנו יכולים גם לקבל את תוכן הדברים, לא רק לגופו של אדם. ועוד שישמעו אותי מדבר עמך כשאני רוצה לתת תורה על ידיך. וזהו אימות עצמי לנבואה ולשליחות השליח. ולזה אי אפשר שישאר אחר אותו המעמד הנכבד שום ספק ולא שום חשש זיוף, אחר שנתאמתו במעמד ההוא השני דברים שהם הכרחיים לאמת מציאות תורה מן השמיים. זאת אומרת, בסופו של דבר מה שהוא אומר זה שהניסים כשלעצמם לא מוכיחים שום דבר לגבי התורה. הם רק מוכיחים שמשה רבנו ידע לעשות ניסים, או אולי היה ראוי שיעשו ניסים אם תרצו, אבל יש גם כישופים, כמו שהוא אמר קודם. אבל, אז מה הראיה לתורה, לתוכן של הדברים שמשה רבנו אומר? זה מעמד הר סיני. במעמד הר סיני היו בו ניסים כמובן, אבל לא המימד הניסי במעמד הר סיני, כן, הפירוטכניקה, במעמד הר סיני הוא הקובע. אלא עצם העובדה שראינו שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו ומסר לו משהו. אז שתיים מהדיברות ששמעו כל העם, ואת השאר אחרי זה הם ביקשו כבר שלא ידבר הקדוש ברוך הוא אליהם, אלא דרך משה רבנו. אז הנקודה במעמד הר סיני היא לא הנס שליווה את המעמד, אלא עצם המפגש. בסדר? עכשיו, כשאני מדבר על המסורת שעוברת...
מה? והציבור.
כן, אני אומר, מה הייתה הראיה לציבור שהיה אז? אני לא מדבר אלינו. בשלב הראשון. הראיה הייתה לא שהייתה שם פירוטכניקה, אלא זה שראו שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו. זאת ראו שהיה מפגש, ראו בעיניים. לא בגלל הניסים שהם לא התפעלו מהם, וכיוון שיש ניסים, אז כנראה משה רבנו הוא קדוש. זאת אומרת, זה שמשה רבנו הוא קדוש יכול להיות, אבל מה זה קשור לתורה עכשיו? זאת אומרת, עכשיו כשאני עובר לשלב השני, מה שהזכרתי קודם מהרמב"ן, שצריך איזושהי מסורת שתעביר את המידע הזה אליי, אז כאן גם כן יש מקום לדון. המסורת הזאת אמורה להעביר אליי את הניסים, למי שרוצה להפיק משהו מהניסים. אבל אם הניסים עצמם לא מועילים לעניין הזה, אלא מה כן מועיל, נגיד מעמד הר סיני, אז צריך עכשיו מסורת שתעביר אליי את מעמד הר סיני, כי גם במעמד הר סיני לא הייתי. בסדר? אז יש פה בעצם שני אלמנטים שאמורים לעבור במסורת. הרמב"ן מדבר על זה...
הנס המקורי הוא לא אחיזת עיניים. זה מה שעובר.
מה?
אנחנו יודעים שהנס המקורי של
מעמד הוא לא חיזה. טוב, זה הנושא שעליו נדבר, עוד רגע. זאת אומרת, קודם כל אני רק מנסה להסביר את מה תוקפים. זאת אומרת, אז מה נאמר? מה שנאמר בעצם זה שצריך להעביר אלינו בשרשרת מסורת היסטורית את המידע שאותו בעצם אנחנו לא ראינו במו עינינו. במצב כזה אנחנו בעצם נמצאים באותו מצב של הרואים עצמם. בהנחה שהשרשרת היא אמינה, אז לוקחים אותנו אחורה בזמן, ועכשיו אנחנו נמצאים שם כאילו שאנחנו ראינו. כמובן עדיין עולה השאלה גם אלה שנמצאו שם, מאיפה הם יכלו להסיק מסקנות. אפילו בהנחה שאני מקבל את האמינות של השרשרת או את הקפיצה הזאת בזמן, השאלה איך הם יכלו לדעת, זה ברור, כי הם ראו, הם פשוט ראו. זה לא שאלה שמעסיקה אותו, מעסיקה אותו בכלל.
יש גם הנחה שאי אפשר לספר, להכניס בתור היסטוריה, בתור תאה
של... זה הראיה לאמינות המסורת. אבל אני אומר, אחרי שאני יודע שהמסורת היא אמינה, אז מה זה אומר? זה אומר שעכשיו מבחינתי כאילו קפצתי אחורה בזמן, זה כאילו שאני נמצא בהר סיני.
כן, אבל השאלה, האם יש דוגמאות אחרות של עמים אחרים שמוסס על...
זה עוד נדבר, אני עוד נדבר על הבעיה הזאת של האמינות של המסורת, אבל אני רק קודם כל מציב את המבנה. המבנה הוא שקודם כל, מי שהיה שם, זה כנראה מובן לא מאליו לבעל העיקרים, שהוא ראה, אז אין שאלה. כל מה שצריך זה להעביר את המידע ממנו אליי. ועכשיו, כיוון שהשרשרת היא אמינה, יש כל מיני טיעונים לטובת אמינות השרשרת, אז זה בעצם כאילו שאני חזרתי, כאילו שאני עמדתי שם, כן? כמו הקומקום של המתמטיקאים. עכשיו זה בעיה שאני עומד שם, לא האחרים, אוקיי? אז זאת בעצם הטענה שלו. זה אומר, זה ההבדל בין הנביא והשליח. הנביא זה פירוטכניקות והכל, אבל השליח בעצם זה עניין של אמינות, אמינות היסטורית. הוא מדבר גם בהמשך על האמינות הזאת. זאת אומרת, הוא אומר שההורים לא משקרים לילדיהם, כל הטיעונים מהסוג הזה. כן, והאמונה... מה?
אז מה היה התפקיד של קריאת ים סוף?
אז הוא אומר, הניסים זה הרמב"ן אומר, יכול להיות שהניסים, תפקידם היה לתת למשה רבנו את הסמכות להיות מנהיג. אבל זה לא קשור לאמיתיות התורה שהוא מעביר לנו. זה מה שהוא אמר קודם, הניסים שקודם מעמד הר סיני, הם רק ביססו את מעמדו של משה רבנו, את האמונה בקדוש ברוך הוא לפי הרמב"ן, אבל לא קשור לתורה. זאת אומרת, איך אני יודע שהתורה היא זו שניתנה באמת למשה מהקדוש ברוך הוא? ואז הוא אומר, בסופו של דבר, יש פה איזושהי תפיסה חושית על ידי אלה שנוכחים במקור, במקום, ואז צריך להעביר את זה הלאה במסורת. אף על פי שהשכל ימען זה, כן, ששמה עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, איך זה יכול להיות? ואף על פי שהשכל ימען זה, הנה הוא אמת גמור. אחר שהעיד עליו הניסיון, זאת אומרת, מי שהיה שם ראה את זה בניסיון, ובה הקבלה בזה נמשכת מאב אל בן, אי אפשר להכחישו. וזה עכשיו הוא עובר לשלב הבא, השרשרת הקבלה שמעבירה את זה הלאה בהיסטוריה. לפי שהוא מבואר, שאין בעולם מי שיאהב את האדם יותר מאביו, ולזה הקבלה שתבוא נמשכת מאב לבן. ראוי שיצויר הדבר ההוא בלב הבן ציור חזק, לא ידומה הסרתו, כאילו הוא בעצמו השיג זה בחוש, אחר שהוא מבואר, שאין האב רוצה להמחיל את בניו שקר. כמאמר המשורר, אלוקים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו וכו', בתהילים, כן? אתה ידך גויים הורשת ותתאם וכדומה. אז הקבלה הזאת אבותינו סיפרו לנו, ואי אפשר לפקפק בה ולחשוד אותם שימחילונו שקר, ואם כן, אחר שאתה היית סיבת התחלת הצלחתם, אז הוא מסביר את המשך הפסוקים שם בתהילים. ולפי שאי אפשר לדעת האלוקית להתקיים זולתה, ציווה עליה הכתוב ואמר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. וחייבה מיטה לעובר על דברי קבלת החכמים. זאת אומרת, למה החשיבות הגדולה לכבד את החכמים או את ההורים או משהו כזה? חלק מזה זה לא רק סתם כי ראוי לכבד את החכמים ואת ההורים, אלא כי בזה תלויה האמונה. זאת אומרת, אם אתה ברגע שהתרופף האמון במוסרי המסורת, אז גם האמון במסורת עצמה מתרופף. ואמר, לפי שאי אפשר לדעת האלוהית להתקיים זולתה, ציווה עליה כתוב, ואמר שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, וחיווה מיטה לעובר על דברי קבלת החכמים, אמרה לו תסור מן דבר שיגידו לך ימין ושמאל, ואיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע, הוא מת האיש ההוא, והזהירה על כיבוד ההורים, וציוותה להעניש בן צורר ומורה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, נקודה מחודשת, היא לא טריוויאלית. את הטענה שלו זה שהיחס להורים הוא לא רק שאלה מוסרית. הם עשו לך את כל זה ואתה לא מכיר להם טובה. אתה צריך להכיר להם טובה. הטענה היא שיש פה איזושהי מטרה שהיא בסיסית לגבי האמונה. זאת אומרת שבעצם תפקידם של ההורים זה החוליה הקודמת בשרשרת של העברת המידע או התורה, את האמונה. וכי אם לא תכבד את זה, בעצם זה התרופפות של האמונה עצמה. ולפי שקבלת האב קרובה למה שהושג בחוש, שהאמונה בו מחויבת אף על פי שירחיקהו השכל. ועל זה הדרך תפעל האמונה בכל זמן, בדברים שלא הושגו אז בחוש ולא באימות שכלי, אלא בקבלה הנמשכת. בסדר? עכשיו, בסופו של דבר, ואחרי זה הוא אומר, כל מה שהושג בחוש, זה פרק 20 כבר, כל מה שהושג בחוש לאיש מה, רצוי ומקובל יותר מזולתו, עד שלא נמצא עליו חולק, או שהושג לאנשים שלמי ההשגה יותר מזולתם, או לאנשים רבי המספר יותר מזולתם. תהיה האמנתו יותר מתקבלת ומתיישבת בלב, ותיפול האמונה בו בתכלית החיזוק. זאת אומרת, יש פה א', הסמכות של האנשים שקיבלו את העניין הזה, נגיד עם אנשים בעלי מעלה, אנשים חכמים, מוסריים וכדומה, ואת הריבוי של האנשים, כמה אנשים יש, אם זה בפני קהל גדול, אז זה יותר חזק, ובעבור זה רצה השם יתברך, שתינתן התורה על ידי משה בפרסום גדול וריבוי עצום מ-60 ריבו, שלפי דעת חכמי הקבלה, המספר הזה כולל לכל הפרצופים וכו'. ולפי דעת רבותינו זה על היה פרסום ההוא לכל העולם. אמרו השם מסיני בא וזרח מסעילם, הופיע מהרפרן וכדומה, ולכן בעצם יש פה איזושהי תשתית שהיא כאילו מוצקה מאוד. לכן, הספר העיקרים עושה את כל מה שאני תמיד חשבתי שזה הכוזרי. אבל הכוזרי אין את כל הפירוט הזה. זה ספר, לפחות אם אני חיפשתי נכון היום. זה ספר העיקרים עושה את זה. והטענה היא בעצם, כן, סמינר ערכים. הטענה היא בעצם, מי שעומד מול הר סיני, זה היה ציבור גדול, הם ראו את זה במו עיניהם, והרגע שזה, אם אני הייתי שם, זה ברור שזה היה נכון, כל מה שנשאר עכשיו זה רק שאלת אמינות המסורת, איך זה עובר אליי. אז כיוון שההורים והמורים ואנשים חשובים מעבירים את זה, וזה בקהל רחב, בחזית רחבה, לכן המידע הזה בעצם, אני יכול להאמין לו גם היום. זה בעצם... מה? יוסף אלבו.
מה שעובד במסורת, היא האמינה הכי שהאמינה שתהיה, אבל זה פירוטכניקה, ובזה התחלנו. הם לא היו הרי כשהקדוש ברוך הוא דיבר עיניים
עם משה. לא, שתי דיברות הם שמעו. שתי דיברות הם שמעו. שם אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. מה? לא, זה כבר עוד רגע, נדבר עוד רגע. אבל עקרונית הם שמעו שתי... גם מה שמישהו אומר לי יכול להיות פירוטכניקה והוא לא אמר לי. סתם בן אדם. כל יכול להיות פירוטכניקה. אבל אני אומר, בהנחה שאני רואה את זה כסוג של... לא, רגע, לא, זה לא אותו דבר, זה מה שהוא רוצה לטעון, שזה לא היה בפניהם, הוא מספר להם סיפורים. זה מה שהוא אמר פה, אולי זה כשפים, אבל מעבר לזה זה לא היה בפני רבים.
אבל היו אולי 12 איש, גם הם לא רבים. עם שלם, עם שלם.
טוב, בכל אופן, זה הטענה של ההופעה בפני, קראה עם אלוקים מופיע מתוך העץ, כן, זה כבר מופיע בתורה הטיעון הזה בעצם. כן, יש גם ברס"ג, ראיתי, למרות ששם יותר קשה לאתר את זה. במאמר א' או מאמר ב' או ד' וו', נדמה לי, ראיתי שם הפניה. בכל אופן, בקיצור, אחרי זה הוא חוזר על העניין הזה. זאת הטענה הבסיסית, קוראים לזה טיעון העד. הוא נכון אגב בהרבה דתות, הרבה דתות מנסות לבסס טיעון עד כזה, לא רק אצלנו. כמובן, יש כאלה שיותר חלשים, יש כאלה שיותר חזקים, אבל זה בעצם נחשב טיעון מאוד יסודי של, של, של אנשים מאמינים. והשאלה מה...
סליחה, אבל האם יש דוגמאות אחרות
שאפשר? אני אגיע לזה.
להכניס מיתוס כזה... בעם שלם, שהוא פועל.
אני אגיע לזה.
זה לא אידיאולוגיה. אצל הנוצרים זה אידיאולוגיה. אצל באסלאם גם כן.
מה זאת אומרת אידיאולוגיה?
לא, זאת אומרת שאפשר להאמין בתורת מוחמד, כן, ולהיות, אוקיי, נוצרי טוב מזדהה עם תורת ישו. אוקיי. שהוא שמע, כן, מהצאצאים של השליחים, כן? אוקיי. אבל פה, האם אפשר לבלב עם ישראל ולהכניס לו בתודעה, כן? סיפור כזה שה... כל האבות היו נוכחים. זה כנראה
כאילו שאומרים,
אי אפשר לבלף עם שלם, אין אך ורע כנראה.
אפשר לבלף, רק בלוף לא יכיל את הטענה שהרבה אנשים ראו את זה בעיניים. זאת אומרת, זה אתה רוצה לומר.
זהו, הדבר הזה.
אבל לבלף כן אפשר, אתה אומר, כי הנוצרים מצליחים.
לא, אבל לא, זה אידיאולוגיה. זה כבר קוסמים קופרפיטה.
רגע.
אתם הרכבת, לפני כל
המנה. הטענה הזאת היא כבר טענה חלשה יותר. בגלל שאם אתה מסכים שעקרונית אפשר לבלף עם שלם, אז למה אי אפשר לבלף אותו בזה שגם הרבה ראו? מה ההבדל?
גם זה מסורת, שהיה שם עם רב. זה גם מסורת.
לכן, אם אתה כבר מקבל את העיקרון שאפשר להכניס בלופים כאלה ושהם יתפשטו בציבור, אז אני כבר חושב שזה הרבה יותר חלש, הטענה הזאת שאומרת שאם הבלוף כולל בתוכו גם אמירה שכולם ראו או שהרבה ראו, אז זה כבר בלוף בלתי אפשרי. למה בלוף שאנשים מעופפים באוויר ויש פירוטכניקה הוא יותר אפשרי מאשר שהרבה אנשים ראו את זה? מה ההבדל? אם אפשר לשקר לציבור שלם, אז אפשר לשקר לציבור שלם, ואם לא, אז לא. אני לא, אני חושב שפה זה כבר...
זה לא מדובר, יכול להיות, יכול להיות שאירוע שמיליונים ראו הוא בלוף, הוא פירוטכניקה. אבל האם אפשר להשתיל בתודעה היסטורית של עם שלם שהם היו. כנראה שלא. כנראה שבאיזשהו שלב יש תגובה.
אני לא יודע. אם אני יכול להשתיל בלופים מסוג אחד, למה אני לא אוכל להשתיל בלופים מסוג אחר?
לא ציבורי. באיזשהו שלב, נגיד יש...
אם אני יכול להשתיל בלופים של ניסים, למה אני יכול להשתיל בלופים ציבוריים?
לא, אתה מבנה פחות. היה ציבורי. לא, מעביד שהיה פעם שיש מוזר.
לא, הוא אומר, אתה יכול לעשות משהו שכולם יחשבו שזה אמיתי, אבל זה בלוף. ויאמינו בזה. בסדר. אבל פה... אתה רוצה להגיד שלא היה כלום, ופתאום אנשים מתחילים...
או שהיה בלוף.
רגע, אני לא הייתי בירושימה. אני לא הייתי, אוקיי? אז עכשיו, האם מישהו יכול לשכנע אותך?
לא, רגע, זה...
שציבור
שלנו... אני כבר מגיע, בואו, אני אנסה...
ממש היה בירושימה.
אני אנסח את זה בצורה קצת יותר, תראו.
הבעיה היא הדור הראשון שהיה שם.
לא, אז זה...
אחרי זה זה כבר עניין של...
אני בכוונה...
הבעיה היא החוליה הראשונה.
אני בכוונה... אני בכוונה מחלק את זה לשני אספקטים, כי בדיוק זה הנקודה. זאת אומרת, צריך לדון בכל אחד לחוד, ואחרי זה בשילוב של שניהם יחד. א', בשאלה האם הדור ההוא עצמו יש לו בסיס מספיק. ב', האם בהנחה שאולי אם הייתי שם זה היה בסדר, השאלה אם השרשרת היא אמינה. שתי שאלות. על כל אחד צריך לדון לחוד, ואולי גם לשים את שתיהן יחד. תרף נראה. עכשיו, לגבי השאלה הזאת, כמו של ירושימה, או כן, הטענה הזאת שכן, אם היו אומרים לך שיוליוס קיסר לא היה ולא נברא, למה אתה מקבל בכלל עובדות היסטוריות? הרי כל עובדה היסטורית זה תוצאה של מסורת. ואם אתה מטיל ספק במה שהמסורת מעבירה לך, אז גם יוליוס קיסר אולי לא היה, כן? טענה מאוד נפוצה, וזה מנהל ערכים.
גם הסבירה.
כן, בדיוק. לכן אני חושב שזה קצת, יש פה קצת מידה של דמגוגיה, כי...
יש כאלה ממצאים, יוליוס קיסר, אתה מוצא ממצאים.
עוד 100 שנה יפישו את השאלה לגמרי.
לא, אתה מוצא ממצאים.
מה זה ממצאים? אתה מוצא שפלוני כתב בשם יוליוס קיסר וחתם.
אתה לא פלוני, עוד פלוני, ואתה רואה הרבה.
אז יש חמישה שבילפו אותך על זה שהיה יוליוס קיסר.
אתה רואה שזה מבחינת הגיל הארכיאולוגי, זה בדיוק מתאים ל...
כי הם זה קונספירציה, הם הסכימו ביחד לעשות את יוליוס קיסר, מה הבעיה?
זה לא כמו שמישהו סיפר.
לא, עוד פעם, כל דבר כזה ברור שהוא מחזק, אבל את זה יש גם אולי פה. יש מסורות שמגיעות מכל מיני כיוונים וכו', אפשר לעשות, לייצר גם ראיות מאששות מכמה כיוונים לפה. ועדיין, אני אומר, בסדר, עדיין יכול להיות שהדבר הזה בסופו של דבר הושתל, בצורה כזו או אחרת. עכשיו, הטיעון הזה מכוח אירועים היסטוריים הוא טיעון בעייתי, כי אירועים היסטוריים, למה שזה לא יקרה? בסדר, אם מישהו אומר לי שהיה יוליוס קיסר, שיהיה, ואם זה היה בן דוטו שקראו לו פומפיוס, אז שיהיה פומפיוס, מה אכפת לי? זה הרי לא משהו שיש בעיה בלאמץ את התרחשותו. אבל כשמספרים לי על איזה שהם ניסים או דברים בלתי אפשריים...
כן,
נכון. לכן אני אומר, ככל שהדבר הוא פחות סביר, עולה השאלה האם הוא לא הושתל. האפשרות של ההשתלה תמיד קיימת, רק אתה צריך, אתם יודעים, כמו במשפט פלילי, זאת אומרת, צריך מניע וצריך יכולת, זאת אומרת, וצריך חשד, זאת אומרת, מניע, יכולת וחשד. החשד מתעורר מזה שיש פה משהו שהוא לא סביר, המניע, צריך לחפש מניע, אחרת למה שמישהו יעשה דבר כזה, וצריך יכולת, זאת אומרת, שמישהו יצליח לעשות דבר כזה אפילו אם הוא רוצה, אוקיי? כמו, בדיוק כמו במשפט פלילי, אנחנו חפשים פה בדיני ראיות בסך הכל. אז...
יכולת, עובדה שזה היה, זאת אומרת שהאומת.
מה?
מה זה יכולת?
פירוטכניקה של מעמד הר סיני, תגיד לי, למי יש יכולת לעשות פירוטכניקה כזאת?
יוליוס קיסר זה דוגמה טובה, כי כיום רוב האנשים מה שמדהים על יוליוס קיסר זה בשייקספיר, זה
השתנה. אוקיי.
זה לא מאינטרנט
של שייקספיר. ולאט לאט זה היה יכול להיות רק שייקספיר, ובאיזשהו שלב אנשים בטוחים שזה כבר משהו היסטורי, ויספרו כן, היה יוליוס קיסר וכו'. זה יכול לקרות.
של מעמד הר סיני.
למה?
פה אפשר בטח להשתיל המצאה של אישיות היסטורית.
אישיות שפעלה מול המוני אנשים.
בסדר, אבל...
עם קרבות שנערכו על ידי אלפי לוחמים.
לא אמר לי אף פעם, וגם לא הסבא וגם לא אבא שלו, שהוא היה נוכח בסנאט, כן? כש...
הוא גם לא היה נוכח במעמד הר סיני.
מה?
הוא מספר לך ש...
לא,
הוא מספר לך שאבא שלו. גם ביוליוס קיסר הוא מספר לך שאבא שלו. גם ביוליוס קיסר הוא מספר לך שאבא שלו היה חייל בצבא של יוליוס קיסר. בטח אני לא הייתי שם, ברור שלו. אני הייתי אלפי שנים אחרי זה. מה זה קשור? זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. מה ההבדל?
אבל אלו ש... כל אחד בארצות הברית יספר לך שהסבא שלו היה על המת,
על המת לא, בסדר.
כן, ואומרים
רק המיוחסים.
עם כל כמות האנשים שאומרים שהיו שם, אין צ'אנס שיש שם מספיק מקום.
לא משנה, בכל אופן, הטענות האלה הן טענות שדורשות טיפול. יש בעיה, כמו שאמרתי קודם, שמתעוררת כאשר תוכן העדות הוא לא סביר. במקום שתוכן העדות הוא לא סביר, כן, איזה ניסים, פירוטכניקה או מה שלא יהיה, מתחילה להתעורר שאלה על שני האלמנטים. זאת אומרת, פה מתחברים כבר שני האלמנטים, גם האלמנט של המקור וגם האלמנט של ההעברה. גם אם הייתי שם, אולי מישהו ישלה אותי, אולי מישהו שיקר אותי, אולי זה א', ב', אולי משהו, זה בכלל לא היה ולא נברא, אף אחד לא הושלה ולא שום דבר, פשוט הושתל בהיסטוריה הסיפור הזה, והכל מתחיל מזה שיש פה איזשהו סיפור שהוא על פניו הוא לא סביר. נס או דברים שאנחנו בדרך כלל לא רגילים שהם קורים, אז מתעורר החשד, ברגע שמתעורר החשד מתחילים לבדוק את ה... את ה...
משהו סביר, אבל יש מניע למישהו להמציא אותו.
כן, אמרתי, כן. החשד, המוטיבציה, המניע והיכולת זה תמיד הפרמטרים שצריך לבדוק אותם. בכל אופן, יש גם כן, יש טיעון ידוע של דיוויד יום על הניסים, והטיעון הזה באמת זה בשני משפטים, ונכתב עליו המון. זאת אומרת, כי זה הרבה חומר פילוסופי בעד ונגד. הטיעון הוא טיעון מעניין, הוא נראה ככה מין טריוויאלי, אבל כשחושבים עליו הוא טיעון... מעניין, יש לו אפילו ניסוחים סטטיסטיים יותר מדויקים. הטענה בעצם אומרת כך, אנו נדרשים לבחון ספר, אני מצטט עכשיו מהספר, מהדברים של דיוויד יום, אנו נדרשים לבחון ספר שנכתב כמעט בוודאות הרבה אחרי מסכת האירועים המתוארת, שאין לו שום סימוכין מעדות בת הזמן, והנושא דמיון רב לאירועים הפלאיים שכל אומה מתארת בהם את ראשיתה. יניח כל איש את היד על הלב ויאמר, האם הוא חושב ששקריותו של ספר כזה, הנתמך בראיות כאלה, היא עניין מיוחד ופילאי יותר מכל הניסים המתוארים בו? יש פה טענה מעניינת מאוד. זאת אומרת, הוא אומר שהאמינות של הספר בעצמה לא בהכרח... עוד פעם, הוא אומר, יניח כל איש את היד על הלב ויאמר, האם הוא חושב... ששקריותו של ספר כזה, הנתמך בראיות כאלה, היא עניין מיוחד ופלאי יותר מכל הניסים המתוארים בו? בעצם הוא אומר ככה, הניסים הרי זה בלתי סביר שזה קרה. אתה אומר, טוב, כתוב בספר. אולי הספר שקרי? לא, ספר לא סביר שהוא שקרי. בסדר, אבל גם נס לא סביר שהוא קרה. בעצם אתה צריך עכשיו להתחרות בין שני, בין שתי תיאוריות.
מה יותר לא
סביר? בדיוק. יש עכשיו שתי תיאוריות מתחרות. מגיעה אליי מסורת על אירוע בלתי סביר, מעמד הר סיני. בסדר? בלתי סביר במובן הזה שאנחנו לא מכירים סוג כזה של אירועים. אוקיי? לא, עזוב עכשיו את כל הגדרות הניסים שדיברנו עליהם קודם, כל ההגדרות האלה שלא רלוונטיות. ברור שכל אחד ששומע על דבר כזה, מטיל בו ספק באופן טבעי. זה אירוע שאנחנו לא רגילים שהוא מתרחש. על פניו לא הייתי מקבל דבר כזה, אוקיי? בסדר, יש 600 אלף, יש מסורת, אמינה, הכל בסדר וכו'. אוקיי, אני אומר, עכשיו יש לי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד שזה אכן קרה, והמסורת באמת לא משקרת. הסיכוי לזה הוא כסיכויו של אירוע כזה לקרות. נכון, המכפלה של הסיכויים, נגיד, הסיכוי שזה קרה, זה המכפלה של האמינות של השרשרת בסיכוי שהחוליה הראשונה תפסה נכון את המצב. או שלא משקרת, או שתפסה נכון את המצב, לא משנה, אוקיי? עכשיו יש לי שתי אפשרויות, או להניח שהשרשרת לא אמינה, ואז בעצם זה לא קרה, אלא הושתל, או להניח שזה קרה והשרשרת היא אמינה. הסיכוי שזה לא קרה ושזה הושתל, הוא סיכוי, לא, הוא סיכוי קטן, כיוון שבדרך כלל שרשראות היסטוריות הן אמינות, כן? אבא לא משקר לבן, כל הטיעונים האלה. אז נגיד שהוא אחוז אחד, לצורך אחד וסתם. רגע, בסדר, טלפון שבוע, נגיד שאני מקבל הכל, יש אחוז סיכוי שזה לא נכון, אבל זה סיכוי קטן, 99% שזה נכון. האלטרנטיבה, אבל גם היא לא יותר חזקה, כי האלטרנטיבה גם היא עם סיכוי נורא קטן. אבל בסופו של דבר, העובדה, ההתרחשות בעצמה היא התרחשות שהיא לא סבירה. אז מה הסיכוי שזה קרה? אז אם הסיכוי של זה, מה אתם חושבים? הסיכוי שקרה נס כזה אפריורי, בלי עדויות, בלי כלום. מה הסיכוי שדבר כזה נכון? זה לא יודע מה, מאוד קטן.
זה הבדיקה הרפואית ב-99% בשכיחות של מחלה נדירה.
אוקיי, דומה קצת, נכון. יפה, זה באמת... יש איזה מיפוי. הבדיקה הרפואית מדהימה על השכיחות של המחלה. נכון, בדיוק. זאת אומרת, זה בדיוק אותו אפקט, אני גם חושב. עכשיו, אתה אומר, זה נכון. את הטענה שיש פה איזשהו שרשרת שהאמינות שלה, נגיד, היא 99%. אבל האירוע שאותו היא באה לאשש, זה אירוע שהסבירות שלו היא לא יותר מאותו אחוז של אי-אמינות. במצב כזה, האמינות של השרשרת לא שווה כלום. אולי באמת הניסוח הזה הוא ניסוח יותר טוב אפילו, כי כן, זה הקשר שעליו דיברנו פעם, באחת הפעמים הקודמות. שכן, שאם יש לי בדיקה שהיא אמינה ב-99%, אבל אם המחלה היא מחלה שלא נפוצה, אלא ב, לא יודע מה, בעשירית אחוז או מאית אחוז, הבדיקה הזאת שווה קדחת. זאת אומרת, אתה, אם אומרים לך שאתה חולה, יש אחוז אחד שאתה חולה. בדיקה של 99% אמינה. בסדר? אמינות של הבדיקה 99%. נבדקת והתברר שאתה חולה. הסיכוי שאתה חולה הוא פחות מאחוז. אם המחלה היא נדירה, נגיד אם המחלה היא 1 ל-10,000 באוכלוסייה. אוקיי? אז גם פה, אמינות של השרשרת היא אמינות של 99%. נגיד שאני מקבל את כל הטיעונים, אבא לא משקר לבן, הרבה ראו, לא יכול להיות שהם פספסו, האמינות של השרשרת גבוהה מאוד, 99%. עכשיו אני שואל, אוקיי, אני משתמש בשרשרת הזאת כפרוב, כן, כמכשיר מדידה כדי להיווכח בנכונותו של אירוע שהסבירות שלו עוד יותר נמוכה. אז השאלה היא מה שווים הטיעונים על אמינות השרשרת. אז יש פה משהו שהוא נורא בעייתי במובן הסטטיסטי. עכשיו יש איזה ניסוחים פורמליים, אבל זה בעצם העיקרון. זאת אומרת, זאת הטענה. הטענה היא שיש לי תחרות בין שני הסברים, כשההסבר האחד באמת נשמע נורא משכנע, אבל השני לא פחות. ותמיד כשאתה רוצה לאמץ היפותזה, אתה צריך להשוות אותה מול היפותזה אחרת. זאת אומרת, תמיד השאלה הרי עם האלטרנטיבה יותר טובה. תמיד מה ששימון פרס אומר, מה האלטרנטיבה שלהם, כן? המתנגדי השלום. מה האלטרנטיבה שלהם? יש אופציה שאין אלטרנטיבה. זה גם אופציה, נכון? אז העובדה שהסיכוי לשלום הוא קטן, אומר שמעון פרס, בסדר, אבל מה האלטרנטיבה שלהם? הסיכוי שלהם הוא אפסי. בסדר, אולי אין אלטרנטיבה בכלל גם. זה גם אופציה. אז לכן, תמיד דבר צריך להימדד מול האפשרות האלטרנטיבית. זאת אומרת, זה שאתה מראה שמשהו לא סביר, זה עוד לא אומר שהוא לא נכון. אם האופציה השנייה היא עוד פחות סבירה, אז לא הוכחת שום דבר. מה? כן, שרלוק הולמס וחותם הארבעה.
אם אני אומר מה שרלוק הולמס אומר, זה לא נכון. אם אני אומר האפשרות הזאת מאוד מסבירה והאפשרות הזאת מאוד מסבירה, אז כנראה שהאפשרות הנכונה היא משהו שלישי שלא חשבתי.
לא, אבל נגיד שאני לא מוצא אפשרות שלישית. יש אחת משתיים. או שזה שקר או שזה לא שקר. אלה שתי אפשרויות.
תרגיל ולוגיקה זה נכון, אבל ככלי להערכת מציאות זה לא נכון.
לא, זה כן נכון. אני חושב, אם אתה רוצה... לא, לא, בסדר, אבל אני אומר, בהנחה שזה שתי אופציות שמוציאות אחת את השנייה לוגית, אז אין אפשרות שלישית. אלה שתי האופציות. עכשיו, אלא מהי? עכשיו השאלה, כשאתה עובר לחישוב הסיכויים, איך זה יכול להיות ששתי האפשרויות היחידות, כל אחת היא בסיכוי אחוז? המרחב המאורעות צריך להגיע ל-100% בסוף. אז לכאורה ברור שיש אפשרות שלישית שהיא 98%. כי אם כל אחת מהאפשרויות היא רק אחוז אחד, אז מה קרה בסוף באמת? המרחב המאורעות צריך להיות מוגדר בסופו של דבר על 100%. משהו קרה. אז אם יש סיכוי של אחוז אחד שקרה X וסיכוי של אחוז אחד שקרה לא X, זה לא ייתכן. הסיכוי שקרה X והסיכוי שקרה לא X מסתכמים ל-100%. תמיד. מה? אתה צריך הסתברות מותנה. צריך פה הסתברות מותנה בשביל לטפל בזה. לכן אמרתי, יש לי סוכים יותר מדויקים של הטיעון של יום. בהנחה שמגיעה אליי כבר המסורת הזאת. שאר 98% זה פשוט שפשוט לא מגיעה המסורת בכלל. שלא מגיעה המסורת. אבל אם כבר הגיעה המסורת, בהינתן שהמסורת הגיעה, בהסתברות המותנה הזאת, עכשיו אני צריך לבדוק את שתי האופציות. או שהיא הושתלה אבל לא היה ולא נברא, או שזה באמת היה, למרות זה לא סביר. עכשיו השאלה, אנחנו מתחרים בהסתברויות מותנות. כשאני מתחרה בהסתברויות מותנות, כמובן ההסתברויות יהיו גדולות, אבל גדולות באותה מידה. זאת אומרת, זה תלוי לפי ההסתברויות הלא מותנות, אוקיי? אז לכן בעצם, יש פה איזה כשל שכן, כהנמן דיבר עליו בקשרים אחרים, וכשלים כאלה מופיעים הרבה. שאומרים לך שמשהו לא סביר, אתה מיד מסיק שהוא לא קרה. אבל זה לא נכון, אם האלטרנטיבה היא עוד פחות סבירה, אז זה לא אומר שאם הוא לא סביר, אז הוא לא קרה. אוקיי? זאת הטענה בעצם. הרבה פעמים עולים טיעונים כאלה, דיברנו על זה בשנה שעברה, גם אני חושב, שנה שעברה זה היה עם ההוכחות לקיומו של אלוקים, או שלפני שנתיים, לא זוכר, שנה שעברה. אז דיברנו שם, גם יש טיעונים כאלה של אתאיסטים, שאחרי שמראים להם לא סביר שכל העולם הזה נוצר בלי שאף אחד יצר אותו. אין כן נכון, אבל עוד פחות סביר שיש אלוקים שכן יצר אותו. אז לכן נכון שזה לא סביר, אבל האלטרנטיבה עוד פחות סבירה. אוקיי? זה גם טיעון.
גם אם הייתה מסורת,
יש מסורת שהייתה קריאת ים סוף.
אוקיי.
אבל
עוד
פעם, אולי זה
היה פירוטכניקה. נכון, זה מה שאני אומר. בהינתן שזה קרה, עכשיו צריך לבדוק את שתי ההסתברויות המותנות, ובעצם בסך הכל שתיהן בעייתיות באותה מידה. אז לכן לא ברור איך הטיעון הזה בכלל יכול לעמוד. זאת הטענה בעצם של דיוויד יום בתרגום אולי קצת יותר מודרני, זה מה שהוא כותב פה במשפט הזה, אבל הניסוחים המאוחרים יותר מנסחים אותו בצורה יותר מדויקת, ונסתם על זה לא מעט חומר. זה שזה ויכוחים גדולים על הטיעון הזה.
אבל
למשל
בדוגמה הזאת זה לא עומד לבד, זה מתחבר עם עוד טיעונים, דיברת על זה גם כן, כשאתה מוכיח שקיים בורא לעולם בכל מיני טיעונים לוגיים, אז אתה כבר... זה כבר לא
קיים די שמימי, זאת אומרת, עכשיו כבר... עוד אני אדבר על זה עוד רגע, אבל זאת בעצם הבעיה, זאת אומרת, הבעיה היא שפה לא מדובר על יוליוס קיסר, פה מדובר על אירוע בלתי סביר, אפריורית בלתי סביר, ובמצב כזה לא נכון ללמוד מיוליוס קיסר, או מאירועים היסטוריים כאלה או אחרים, למסורת שמדברת איתי על דברים מן הסוג הזה. יש פה איזושהי הטעיה או הטעיה, במעבר הזה שאנחנו עושים מהיסטוריה רגילה להיסטוריה המיסטית הזאת. כמובן, מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שכל עוד, לפחות כל עוד לא נוכחתי בנס, אף פעם אני לא אוכל לדעת על זה שהוא יתרחש. במובן מסוים זה גם קצת חולשה של הטיעון הכופר בניסים. כי זה טיעון שהוא כופר אפריורי, זאת אומרת, אין לי שום דרך לשכנע אותך שאתה טועה. כי אם אני אביא לך עדויות על זה שהתרחשו ניסים, אתה תמיד תשלול אותם באותה צורה. זאת אין לי דרך, אלא אם כן התרחש לך מול העיניים.
אם מישהו סיפר לי אתמול, מישהו שאני סומך עליו בעיניים עצומות, סיפר לי אתמול שהוא ראה נס, הצבירות של זה כבר חזקה אולי כמו
הנס. מה פתאום, אבל הנס בעצמו, זה אותה שאלה.
אבל פה אתה מדבר אחרי 2000 שנה עם
רמת זו. בסדר, אבל בחזית רחבה עם הרבה אנשים, זה החזיק מעמד הרבה זמן, יש כל מיני טיעונים שמחזקים. כמובן, זה הכל תלוי בשאלה מה היחס בין ההסתברויות, כמה סבירות אתה נותן לאמינות של השרשרת, מול כמה סבירות אתה נותן את זה שהאירוע באמת יתרחש, אוקיי? אבל הטענה הזאת, מה שאני רוצה לומר זה שיש בה איזשהו קושי מסוים, כי היא לא חשופה לשום מתקפה.
כמה אתה יכול להיות שהוא יאמר, בסדר.
אלף, אתה
עצמך,
שאם
הוא יראה את הנס
כמו, זה כן יכול. אני אומר, לא יודע. לפחות נניח שהוא יראה את הנס, אז בסדר, אבל כל עוד הוא לא ראה את הנס, אז כמובן אי אפשר יהיה אף פעם לשכנע אותו.
ככל שיהיו יותר ראיות ויהיו יותר חזקות, אז בוא נגיד...
משקל הסיכויים ישתנה, בסדר. ההשוואה בין הסיכויים יכולה להשתנות. אבל אני אומר, הרי ברור שאנחנו מראש, צריך להבין, אולי עוד נקודה אני חייב להסביר פה. צריך להבין שההסתברויות האפריוריות שאנחנו נותנים לשני האפשרויות, אי אפשר באמת לחשב אותם הרי, תבינו, זה סתם, זה לא הסתברויות, זה סבירויות. נכון, אין דרך לחשב את ההסתברות שקרה נס. מה מרחב האפשרויות, כמה אפשרויות יש, בוא נספור אותם ונעשה חישוב סטטיסטי, אי אפשר. אין דרך לחשב מה ההסתברות שקרה נס. אני מחליט אפריורית שזה לא סביר בעיניי. נכון? זה בעצם הטענה, ההנחה שלי שלא קוראים ניסים, אוקיי? אני לומד מהניסיון, הנחת האינדוקציה, זה גם דיוויד יום, לא חשוב, אבל זאת ההנחה שלי, זה לא תוצאה של חישוב. לכן אני אומר שיש פה בעיה, כי את זה אי אפשר להעמיד במבחן. אם זה התוצאה של חישוב, אז לא צריך להעמיד את זה במבחן. אם החישוב אומר שפה הסיכוי הוא 2% ופה הסיכוי הוא 20%, אז זה עדיף על זה, מה צריך להעמיד את זה במבחן? החישוב אומר, אם יהיה חישוב אחר שבו האירוע יהיה עם 30%, אז אני כן אקבל אותו, ברור, לא? אין פה מה להעמיד. אבל פה אני מציע שהיפותזה, אני אומר, היפותזה לא יכול להיות שהיו ניסים. טענה שאני מגיע איתה מהבית, אוקיי? בהנחה שזאת הטענה, אז ברור שאתה גם לעולם לא תצליח לשכנע אותי שאני טועה. כיוון שאני אומר לך, תמיד החישוב, החישוב במרכאות, זה לא חישוב, אלא התמונה תהיה תמיד כזו שאני אעדיף את האלטרנטיבה שהיה פה איזושהי בעיה. כולל אגב מצב שאני בעצמי ראיתי את הנס. אם אני בעצמי ראיתי את הנס, אני טוב, כנראה התבלבלתי פה, ראיתי לא נכון, או משהו קרה, מישהו שיגע אותי. בסדר? כי לא יכול להיות שיש נס, אתם מבינים?
אנשים משנים את דעתם, זה לא, אנשים משנים את דעתם.
לא, יכולים לשנות את דעתם, אבל אני אומר, במובן הסטטיסטי, הרי הטיעון הוא על הפלטפורמה הסטטיסטית. על הפלטפורמה הסטטיסטית זה דבר שלא עומד למבחן של הפרחה. זאת אומרת, זה לא, אם אתה במקרה פתאום תהיה לך הערה ותחזור בתשובה, בסדר. אבל אני לא יכול להביא לך ראיה שמראש אנחנו נגדיר, שאם תביא לי אותה אני חוזר בי. תבין, הרי זה הנקודה. יכול להיות שכשאני אביא אתה באמת תחזור בך. אבל כשאני בודק עם תיאוריה עם מדעית, אני לא בודק אותה כבר אחרי שיש את הניסוי. אני בודק אותה האם היא מציעה ניסוי, שאם הוא יקרה התיאוריה תיפול. ואני כבר עכשיו אומר שאם הוא יקרה התיאוריה תיפול. אין ניסוי כזה.
למה אתה עושה לי נס, אני לא
יודע? לא, כי אני חושב שזה אשליה. עוד פעם, אם אני ממש קיצוני בחוסר האפשרות של ניסים. כן, אז אין, דבר כזה אי אפשר להפיל אף פעם. לכן,
זה...
מתמשך, אז עוד פעם, זה רק מגדיל את הסיכויים, אבל זה עדיין, תחשיב גם, תכניס גם את זה לתוך החישוב, ועדיין השאלה עם הסיכוי של ההשתלה ההיסטורית הוא לא יותר גדול. אוקיי?
זה סיכוי או סבירות?
סבירות.
מה בכל אופן המשמעות של עד מפי עד?
מה זאת אומרת?
איש מפי...
אז אני אומר, בסדר, אני מבין שזה יש משקל חשוב לשרשרת מהסוג הזה. אבל מצד שני, האירוע שאותו היא רוצה לשכנע, שבו היא רוצה לשכנע אותי, הוא אירוע כל כך לא סביר, שלא בטוח שהאמינות של שרשרת כזאת היא מספיקה. ואני אומר כאן כבר, עוד פעם, זו שאלה של הערכה הפריורית, ולכן באמת צדק מי שהעיר קודם, זו הייתה אתה, אם אני באמת לוקח הפריורית שניסים כן יכולים להיות קיימים, למה? כיוון שמראש הגעתי למסקנה שיש אלוקים וברא את העולם, ואם ככה אין שום סיבה שהוא לא יעשה גם ניסים. אז אני לא שולל על הסף את האפשרות של ניסים, של ניסים שהתקיימו.
הגעתי לזה שהוא עשה ניסים, הוא ברא,
הוא ברא את העולם.
זהו,
כן.
נץ אחד אני מכיר.
כן. אז לכן אני אומר, אז אם זה כך, אז באמת כל החישוב, או החישוב, עוד פעם, כל ההנחות האפריוריות שלי משתנות, הסבירויות, האפריוריות שלי כבר משתנות. לכן תבינו שבעצם מה שיש כאן, זה טיעון יותר חלש ממה שהוא נראה במבט ראשון. אז זה טיעון שבסך הכל כן מתבסס על איזושהי הנחת יסוד, שאיכשהו לא ניתנת למתקפה. אבל בא במידה, אם הנחת היסוד שלי היא אחרת, ואני כן חושב שיש אלוקים, ואין לי שום בעיה עקרונית עם זה שהוא גם יכול לעשות ניסים, אז באמת אין לי מניעה לקבל את זה. עכשיו, פה זו נקודה נורא חשובה. אם אתה מביא את הניסים כהוכחה לקיומו של אלוקים, זה בעייתי. חוזר לשיעורים הקודמים. זה בעייתי. כי הניסים מקבלים את תוקפם רק אם אתה מניח מראש שיש אלוקים שיכול גם לעשות אותם. אבל אם אתה לא מניח את זה, אז זה לא יוכיח כלום. כי אז בסופו של דבר המסקנה תהיה להפך, אז מישהו עבד עליך וזהו. זאת אומרת, בעצם זה לא יכול להוכיח את קיומו של אלוקים, זה אולי יכול להוכיח את התגלותו ומסירת תורה ממנו אלינו. אחרי שהגעתי למסקנה שהוא קיים.
אתה יכול מאוד מקורות, אתה דיברת על מה שאתה מביא מהבית, הפריורית, אבל יש לך עוד מקורות להניח לדברים מטאפיזיים שהם לאו דווקא אלוקים עצמו, או אולי... סתם דוגמה זה הבחירה החופשית. ברגע שאני מגיע לוגית לזה שבחירה חופשית נוגדת את חוקי
אבל אז עוד פעם לא תגיע לאלוקים.
אני כבר יותר קל לי לקבל ניסים, כי אני עושה ניסים בכל בחירה שלי. ואז יותר קל לי לקבל את זה שהרבה אנשים, ואני רואה ש...
אבל אז עדיין אין אלוקים. אז היה נס, כי יש ניסים. מה זה קשור לאלוקים? כי בטבע יכולים להיות ניסים. אתה עדיין לא מגיע לאלוקים. אתה רק אומר שגם בטבע אני רואה ניסים, בסדר.
זה לא יביא אותך לאלוקים.
זהו, אז ממה נפשך לאלוקים אתה לא יכול להגיע ככה? אין בעיה, אבל את אלוקים אתה לא יכול להוכיח ככה. סיפרתי לכם פעם על ה... אני רוצה להספיק רגע. סיפרתי לכם פעם על הסיפור הזה בגדרה, על התאונה הזאת בגדרה שהייתה לנו, נכון? אחת השנים הקודמות סיפרתי על... שנתקענו באחד בלילה עם כל המשפחה, נסענו עם המכונית, יצאה איזה בחורה מהצד, בום, נכנסתי בזה שנסע... הוא בלם, אני נכנסתי בזה שנסע לפני, האוטו הושבת. אחד בלילה בגדרה עם כל המשפחה, שמונה אנשים בדרך לירוחם. בסדר? עוד לא פתחתי את הדלת, נעצה על ידי רכב גדול ריק של שכן שלי מירוחם. כולנו נכנסנו אליו, נסענו הביתה. הרכב נשאר שם, השארנו את המפתח אצל איזה קיוסק שהיה שם פתוח ליד, והגרריסט לקח אותו. אז אחרי זה נתתי טיש לחבר'ה בישיבה, אמרתי להם, הייתי אמור להוכיח לכם את קיומו של אלוקים, תראו איזה נס מופלא, או אולי שאני קדוש עליון או משהו כזה, שתוכלו עכשיו מכאן ועד תצטרכו לקבל את כל מה שאני אומר, אבל מה לעשות שאני אפיקורס? והטענה שלי זה שאחת למיליון הרי דבר כזה יכול לקרות, נכון? לא בדקתי שלא היו מיליון אחרים שלהם, זה לא קרה, ולי זה כן קרה. אז כיוון שכך זה לא מוכיח שום דבר. זה לא מוכיח שום דבר. נכון שאם אני יודע שיש אלוקים, אז אני יכול לשאול את עצמי למה הוא בחר דווקא בי להיות האחד למיליון. אולי זה אומר משהו, שהוא רוצה להגיד לי משהו, יכול להיות. זאת שאלה שבהחלט אפשר לשאול...
אם יש אלוקים, מה שהוא בחר.
כן, לא, אני אומר, אבל פה אפשר לפחות לשאול. זה כבר שאלה של תפיסת ההשגחה שלך. השאלה אם הוא בוחר או שזה קורה לבד, מה שדיברנו בפעמים הקודמות. אבל כאן אני מוכן לשמוע את הדיון. זאת אומרת, יש אלוקים? אוקיי, אז בוא נראה מה. אולי הוא רצה להגיד לי משהו פה. אולי לא. אבל להוכיח מכאן שיש אלוקים, איך? זה בכלל, זה לא מוכיח כלום.
זה הפוך. אתה מאמין שיש אלוקים?
כן, זה מה שאני אומר. אז ברגע שיש אלוקים, אתה יכול להוכיח את מעמד הר סיני. אבל להוכיח את זה שיש אלוקים, אתה לא תוכל פה. אוקיי? אז יש פה, בעצם, מה שאני בעצם רוצה לומר זה שנכון שהטיעון של יום הוא טיעון ששווה לחשוב עליו. אבל מצד שני צריך לדעת שהוא תלוי מאוד חזק באינטואיציות הראשוניות שלנו, בהנחות הראשוניות שלנו. עכשיו אני אביא לכם דוגמה משעשעת, כי אני רוצה עוד להספיק אותה. הבאתי דוגמה משעשעת, יש לי חבר חילוני, אנחנו ככה חברים מאוד טובים כבר הרבה שנים ואוהבים להתפלסף על כל מיני דברים, והוא היה טייל בדרום אמריקה, טייל שם, יש לי כל מיני סיפורים על הטיולים שלו בדרום אמריקה, סיפורים מעניינים עם לקחים, אבל אחד מהם זה שהוא הגיע שם לאיזשהו כפר, אני לא יודע, בוליביה או משהו כזה, והוא סיפר שם ששם הסיפור הוא שיש איזה מאות אלפי אנשים שראו את הבתולה מתגלה אליהם, לא יודע, מול עיניהם הנדמות מעל איזה הר שם באזור במחוץ שלהם. ממש כזה סיפור שעובר מאב לבן כבר כמה מאות שנים, וזהו. מה שאומר, עכשיו אחת משתיים, או שאם אני מאמץ את הטיעון, לא של הכוזרי, אני כבר יודע עכשיו שזה לא הכוזרי, זה ספר העיקרים, אז אני אמור עכשיו להאמין שהבתולה הקדושה התגלתה אליהם שם בבוליביה, או שאם אני אומר זה שקר, אז זה אומר שגם מעמד הר סיני אני לא יכול לדעת עליו שום דבר. זאת אומרת, אחת משתיים, כי עובדה שדברים כאלה יכולים להישתל בהיסטוריה, כן, ידועה הגבירתנו מפתימה, כן, בפורטוגל. ששם זה מתחיל עם שלושה ילדים, אז זה לא כל כך חוכמה, זה לא בפני רבים. אבל הסיפור ממשיך עם זה ש-70 אלף איש אחרי זה ראו את השמש רוקדת והירח מסתובב. זאת אומרת, בעקבות ההתגלות של הבתולה. אז כולם, 70 אלף ראו, ככה.
חלק מהאנשים שנחקו שם אמרו שהם לא ראו.
כן, אז זה אני לא יודע. אני עוד פעם לא נכנסתי לפרטי התיאור, אבל היה שם משהו שהפך להיות גם המוני, לא רק שלושת הילדים. אז עוד פעם, העובדה היא שבוא נגיד ננסח את עכשיו בצורה בוטה. תראו, השתלה של שקר בתוך מסורת היסטורית אנחנו מכירים. יש לזה דוגמאות, נדמה לי, בהחלט. ניסים אני לא ראיתי אף פעם. אני לא יודע, אולי יש, אולי אין, אבל אני לא ראיתי. עכשיו, אם אני צריך עכשיו לבחור איזה משתי האפשרויות של ההסבר אני נותן לשרשרת הזאת שמעבירה לה את העדות על הניסים, נדמה לי שהמסקנה המתבקשת היא המסקנה של יום. אוקיי? כי בסך הכל דברים כאלה קורים. עכשיו אני רוצה להראות לכם השלכה משעשעת של העניין, וזה ככה, אני לא יודע מה נספיק מזה, אבל זה שווה מחשבה. זאת אומרת, אחרי זה יהיה מה לחשוב בשבת. יש אותו חבר עצמו, הרציונליסט הגדול, שיש לי הרבה דוגמאות ממנו, צורת החשיבה הזאת על התאונה בגדרה גם היא בעצם תוצאה מכל מיני דיונים שהיו לי איתו גם וכולי. הוא, אני לא זוכר אפילו אם הייתי את זה במקרה, שהוא שלח לי, הוא כתב איזשהו בלוג, איזשהו קטע, תקחו את זה, זה באנגלית, אבל מעניין לראות את זה, על סיפור שקרה לו בעצמו, ואני רוצה לשמוע ככה, לא יודע אם אני אספיק לשמוע כבר, אבל נחשוב על זה רגע. אז הוא יש לו איזה חברה, הוא פתח חברה לייעוץ איך להגיע באופן שיטתי להמצאות, לפתרונות יצירתיים, אבל להגיע לזה באופן שיטתי. אתה יודע, systematic initiative SIT, משהו, לא זוכר כבר. thinking, כן, חשיבה המצאתית שיטתית. SIT זה החברה, הנה עשיתי לו אפילו פרסומת, והוא נותן ייעוץ בכל העולם לכל מיני חברות, ל-IBM'ים ולממשלות, ודווקא כנראה אנשים חושבים שזה מועיל. אני מקווה שזה באמת מועיל, אבל אנשים חושבים שזה מועיל. אז הוא מספר פה על אירוע שקרה לו לפני לא מעט שנים, 15 שנה מ-2010. רוני סטורי, in his latest post, reminded me of, לא משנה, זה סיפור שהיה קודם, what probably the most dramatic moment in my 15 plus years of facilitating innovation. I have told this to people a few times Okay, not many, כי הוא לא משנה. And they often don't believe me. But I swear that this happened exactly as it is told here. כן? זאת אומרת, זה קרה בדיוק כמו שאני מספר לכם עכשיו, למרות שהחברים שלי לא מאמינים. כולל החבר שלו שיושב בפניכם. לא, אני לא האמנתי באופן מתודי. It was a pro bono session. כן? הוא נתן איזה ייעוץ פרו בונו, כן? לא תמורת השלום. In a city in the US Midwest. בסדר? במערב התיכון. And the objective was to find innovative ways to improve communications and understanding in the local community. כן, היה שם איזו קהילה שמורכבת מהרבה סוגי אנשים, והיו שם חיכוכים ומתחים וכו'. הם עשו ישיבה בין כל הפלחי האוכלוסייה שם באותה עיר, כדי לנסות לראות איך חיים ביחד. Which had been stressed to the point of intermittent violence. The organizers has attempted to statistically represent within the 16 participants, כן, אני לא יודע למה את המספרים אני אומר בעברית, כי כתוב בעברית, כן, כי זה כתוב בעברית, לא יודע למה הוא כתב את המספרים בעברית, אני לא מבין. וכמו פעם הגיע מכתב מהחדר של הבן שלי, והמלמד סיים את המכתב, היה כתוב שם גוט שבת. אז שאלתי את אשתי, מה זאת אומרת? או שהוא כותב גוט שבס, או שהוא כותב גוט שבת. מה זאת אומרת? או שבת שלום. מה זה גוט שבת? זאת אומרת לי, שוטה שבעולם, הוא כתב גוט שבס. שכתוב שבת, זה שבס, כשהוא קורא את זה. קוראים את התו... כן, כמובן. אוקיי, אז היו 16 משתתפים, all segments of the local population according to race, religion, gender, sexual orientation and what not, and had done an excellent job. It was the heterogeneous-est group you could imagine, all of them good intentioned active citizens. כן? כולם היו אנשים אקטיביים, בעלי כוונות טובות, מכל פלחי האוכלוסייה, מכל הסוגים והמינים של האוכלוסייה. The first day went well, and on the morning of the second day, we opened with an exercise. The group sat on chairs in a circle, except for one person who stood in the middle. כן? באדם אחד עמד באמצע. This person was asked by me to mention something he remembered from the first day. כן? צריך להגיד משהו שהוא זוכר מהיום הקודם. Then, pick another participant, כן? שאחרי זה שהוא גומר לספר משהו מהיום הקודם, שיקרא למישהו אחר שיושב במעגל סביבו, המישהו האחר נכנס למרכז המעגל, והוא מתיישב במקומו. Ask them to stand up and sit in their place, and so on. Each person in their turn looked around after they spoke, searched for someone who had not spoken before, and sat in their place, relieved, until one of them stood up, turned to me, and said, "That's it. Everyone spoken." כן? זהו, גמרנו. כולם דיברו. Nobody spoke. כן, היה שקט. So I started to give the group my innovation facilitator's line. כן, עכשיו אני התחלתי לדבר על הלקחים שאני רוצה, בתור מנחה, שאני רוצה להפיק מזה. הלקח הראשון, who says you can't call on one of the participants for the second time? למה כל אחד בחר מישהו שלא דיבר אף פעם, ושכולם דיברו עצרתם? לא אמרתי שכל אחד צריך לדבר רק פעם אחת, או שכולם צריכים לדבר. איכשהו זה היה מין מובן מאליו בקבוצה, אבל לא אמרתי דבר כזה. אני רוצה להראות להם שמניחים כל מיני הנחות למרות שהוא לא אמר אותם. But as soon as I had said that, one of the participants, see, an African-American, כן, זה הפוליטיקלי קורקט, זה עוד היה כנראה מהתקופה שעוד לפני שאמרו את זה ככה, זה שהוא אפילו התנצלות בסוגריים, said, and I quote verbatim, because I will never forget the moment, hey, nobody's picked any of the black folks yet. היו שישה כושים שם במעגל, אף אחד מהם לא פנו אליו לדבר. פנו רק מתוך 16, זה אחוז די גדול. את שישה מתוך 16. ואחד הכריז נגמר, וכולם הבינו שנגמר, כולל המנחה עצמו. היה ברור שכולם דיברו, העסק נגמר. עכשיו, כל ששת הקוסים שישבו שם לא דיברו. כלום, לא פנו אליהם בכלל. אז אומר, we all looked at each other, I could literally not close my wide open mouth while I looked around the 60s faces. 16 faces. The lady was right. There were 6 black people in the group, and not even one of them had been called to get up and talk. And what's worse, when the last non-black declared there was no one left to call, none of us, including the experienced in attentive facilitator, had noticed. כן, כולל המנחה המנוסה של הקבוצה,
אני אצלי בשחור,
כן, אף אחד לא תייס, לכולם היה ברור שכולם דיברו. השחורים, אני לא יודע, הם שתקו, כי כנראה זה היה מביך, ועד שאחד מהם קם.
אחת מהם.
אחת מהם, כן, כמה. אבל זה היה תופעה מדהימה. אז, even now, as I write, I am ashamed to admit it. But there it was, and none of the explanations that were quickly offered by the participants could change the basic fact. In some important sense of the word, we were not seeing some of the people in the group, literally. פשוט לא ראינו אותם. יש 6 אנשים שלא ראינו אותם. בסדר?
Invisible gorilla.
מה?
Invisible gorilla.
אוקיי.
תכתוב את זה בגוגל, תראה
דברים. אוקיי. בכל אופן, אז הטענה שלו זה שהיה פה משהו מאוד מוזר. עכשיו, הוא אחרי זה עובר ללקחים מוסריים וגם ללקחים אחרים, לא מוסריים דווקא, אלא סוג של בליידנס שיש לנו כלפי תופעות שאנחנו לא שמים לב אליהם. אבל אותי עניין דבר אחר, אני ראיתי את הבלוג הזה, לא זוכר אם הוא שלח לי או שראיתי, בכל אופן שלחתי לו אחרי זה תגובה, אמרתי לו, אני לא מאמין שזה קרה.
אני לא.
לא מאמין שזה קרה.
המציא את זה על 100.
בדיוק. זאת אחת משתיים. או שהמצאת את זה כדי ללמד אותנו לקח מוסרי. או שהמצאת, לא, זה לפני אמריקה של 95, משהו כזה.
במידווסט.
95. במידווסט.
89-91
באמריקה. אני מאמין לך. אוקיי. בכל אופן, אחת משתיים.
אני מאמין לך.
אוקיי. אחת משתיים. או שאתה משקר. למה? כך אמרתי לו. או שאתה משקר כי אתה רוצה לדחוף את הרעיון המוסרי שבעניין. או להדגים עיקרון מעניין, ואתה עושה פטנטים גם שאתה אומר, הלקח הוא לא הלקח המוסרי, אלא לקח לוגי, בליינדנס וכו', אבל בעצם אתה רוצה לדחוף את הרעיון המוסרי, או שקרה שם משהו שאתם כנראה פספסתם, בעצם הם כן דיברו או שהם לא דיברו, ובכלל האנשים לא חשבו שכולם דיברו, רק לכן נדמה שמישהו אמר שכולם דיברו, וכל השאר גם קיבלו את זה. אני לא שמעתי את שאר ה-16 שאמרו שכולם דיברו, לא שמעתי שכולם הסכימו, זה רק אני ניזון ממך, המסורת, כן? המסורת שלך שאומרת שהיו שם כל האנשים, או כל הלבנים לפחות, אמרו שכולם דיברו ואף אחד לא צייץ.
אחד מתוך ה-16, מתוך ה-10 הלבנים, קם, אולי אידיוט מושלם, אומר, טוב, כולם דיברו. רגע, וגם הקושים, לא מגיבים בשלב זה.
אז הנה עוד הצעה. הצעה אחרת, יכול להיות שהיה איזה אידיוט אחד, כל השאר צחקו עליו, בכלל לא חשבו שהוא צודק, לכן לא הגיבו.
זה נמאס
להם. וזה הכל.
הם לא אהבו את המשחק, אז
כן. אז יש לנו המון הסברים נורא הגיוניים, נכון? עכשיו בואו נשווה את הסיכויים. אמרתי לו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שזה קרה, אבל זה אירוע מאוד בלתי סביר, נכון? ואז אני אומר, שנייה אחת, ואז אני אומר שהשרשרת היא שרשרת אמינה, בסדר? אבל האירוע מאוד בלתי סביר, ממש הבעיה של איום, נכון? יש עכשיו שתי אפשרויות. או להאמין לך שזה קרה, כי אתה סוער, הוא נשבע שזה קרה כמו שהוא מספר, אוקיי? עוד פעם, שבועה אני לא בטוח, ואני אדם חילוני, אני לא יודע כמה שבועה זה משנה, אבל... או שהאפשרות השנייה, שקרה פה משהו, או שאתה מרמה. או שהייתה טעות, או שבכלל רק אתה תואר, אני לא שמעתי את כל ה-16, אתה מספר לי שכל ה-16 גם הסכימו שכולם דיברו, זה רק אתה מספר לי, אז זה בן אדם אחד, זה לא הרבה. עכשיו למה שאני אקבל את זה?
לא, יכול להיות שגם היה לו ראש ומוטה, הוא חשב שכולם מסכימים.
כן, אז אני אומר, או שהוא משקר, או שהיה ראש ומוטה. בשעה
שנתיים בארצות הברית לפני זה, אומר לך שזה בערך אחוז
בלוק, בכלל? לא, תלוי גם באיזה מקום, אני חושב.
אין דבר כזה.
תלוי, אני מניח שזה תלוי באיזה מקום.
טוב. מה, מתחתנים?
לא חשוב, הנקודה היא שזה סיכוי מאוד נמוך. בוא נגיד.
יש היום אגב נשיא קושי.
כן, אני יודע.
מה זה
כמובן?
לא,
זה
שאני
חושב. אחוז נשיאה תערובת. אחרו הוא עוד איזה
נשיא מארצות הברית.
כן, אבל אתה יודע, לפי
האינטרפולט... פחות קשה בדרום אפריקה. בשנות ה-80 אחוז נשיאי התערובת שחורים לבנים בארצות הברית עד נמוך יותר מאשר בדרום אפריקה.
אם אתה מדבר על מהירות, אם אתה מדבר על מהירות, בסדר, אם אתה מדבר על מהירות ההתרחשות, אל תלך קדימה, לך אחורה.
בשנות
ה-60. זאת אומרת, מ-95 עד היום לא עבר הרבה זמן, והיום כבר יש נשיא אמריקאי, אז כנראה ב-95 זה היה עוד מצב דומה. אז אומר, לפי האקסטרפולציה הזאת, בוא נלך לשנת 70.
אין סיכוי.
אוקיי, לא משנה.
זאת אומרת, כאילו צריך להציג לקרוא, אוקיי, אתם רואים ששיקרתי
אתכם? את האקסטרפולציה הזאת, אבל תלך אחורה, לא רק קדימה, ותראה שאתה לא צודק. תראה שאתה לא צודק. 20 שנה קודם היה מצב ודאי שונה בתכלית. 15-18 שנה אחרי זה יש מצב שונה בתכלית לכיוון ההפוך. עכשיו תכלית איפה עומד האמצע? אתה מניח שאם עברו 15 שנה לא היה שינוי משמעותי, אבל למה שינוי משמעותי אחורה כן היה ב-15 שנה? 15 שנה אחורה הרי היה ודאי מצב שונה מהותי. אני לא יודע, אולי כן. בסדר, בקיצור, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר פה, זה בדיוק טיעון הניסים. עכשיו החבר שלי הזה אמר לי 100,000 פעמים, בני דודים של טיעון הניסים של יום, לא משנה. סוגי טיעונים מהסוג הזה. עכשיו אני מעלה לו את הדבר הזה, הוא אומר, תשמע, את בבלי כמוך. אני ראיתי, מה זאת אומרת? הייתי שם, אני ראיתי. קודם כל, יכול להיות שראית ואתה משקר, זה לא אומר לי שום דבר. אבל אני אומר, יכול להיות שגם לא ראית, אתה מתבלבל, פירשת לא נכון, הסיכוי של זה לא יותר קטן מאשר הסיכוי של האירוע עצמו. אבל העובדה היא שזה לא שכנע אותו. עכשיו, אפשר להגיד אחת משתיים, או שהאיש לא ישר, ובעצם, או שבאמת, הטיעון של יום לא כל כך חזק כמו שהוא נראה. כי אם אני נמצא באיזשהו מקום, או אם אני מאמין לשרשרת הזאת בצורה משמעותית, יפה מאוד, כל חשבון הסיכויים הוא נהדר, אני מאמין לזה. הכל הרי שאלה של אמון אפריורי, אמרנו כבר שזה הכל שאלה עם איזה הנחת יסוד אני מגיע. לא, אני אומר, אני עכשיו מרחיב את זה. מי שהיה שם זה קודם כל. עכשיו אני אומר, אני יש לי אמון גם בשרשרת. יש לי אמון בשרשרת. תגיד לי, חשבון הסיכויים. חשבון הסיכויים נכון גם למי שהיה שם, כמו שאמרתי קודם. כי הוא יכול להגיד, אולי הייתה לי איזה טעות, אולי פספסתי. אז שם אתה מקבל את זה? אז עכשיו אני אומר את זה, גם על השרשרת. עכשיו זאת נקודה למחשבה, אפשר עכשיו לנסות לנתח, האם אני יכול גם להציג את זה באיזו צורה קצת יותר פורמלית? איפה נשבר הטיעון של יום? אני לא אעשה את זה כאן בדקה
שנשארה.
אוקיי, בדקה שנשארה אני לא אעשה את זה. מה שאני רוצה רק להגיד, קחו את זה הביתה, תחשבו על זה בשבת, זה סתם שאלה מעניינת. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שבהם חישוב הסיכויים אומר שמשהו פה לא בסדר, לכאורה סיכויים, זה סבירויות, זה לא סיכויים, ובסופו של דבר אנחנו בכל זאת מקבלים את זה. האם אנחנו תמיד באמת שותים? או שיש פה משהו שהוא מעבר לחישובים הקרים האלה. אולי אני אסיים רק במאמר שקראתי לא מזמן, מישהו נמצא על הצד השני של הדפים האלה של חלק מכם, פשוט אחרי זה ראיתי שצילמתי את זה על המאמר ההוא ולא על דפים חלקים. אבל זה מאמר של דוד אנוך, שקראתי לפני שבוע, שהוא מדבר על ההבדל, הוא פילוסוף של המשפט, והוא מדבר על ההבדל בין שני סוגי ראיות. נגיד שמישהו מעיד שאוטובוס מחברה פלונית עשה תאונת דרכים באיזה עיר מסוימת. בסדר? בדרך כלל אנחנו מקבלים את העדות. אוקיי? זה סנריו אחד. סנריו שני, הייתה תאונת דרכים עם אוטובוס, אנחנו לא יודעים מאיזה חברה, אבל 98% מהאוטובוסים בעיר היא של חברה פלונית, בלובס. בסדר? חברה מסוימת. אוקיי? את זה אנחנו לא מקבלים, כמובן, כטיעון במשפט. עכשיו, ההנחה שבן אדם שראה את החברה צודק, אפשר להגיד שגם זה משהו בסיכוי של 98%. יכול להיות שהוא טעה, אדם מפספס. כל משפטן יודע שעדויות ראייה זה לא משהו שבאמת אפשר לסמוך עליו בצורה מאוד טובה. כן, לפחות מעדות הלא ראייה של אשתי, אני יודע את זה. אז היא משפטנית פשוט. אז אני אומר, אז הסיכוי שהעד הזה הוא אמין, נגיד 98%. אבל גם שם יש סיכוי של 98% שזה אוטובוס מהחברה ההיא. זה מקרה אחר, זה לא מקרה כמו שלנו. אני אומר פה גם כן שתי סנריוס, בשני המקרים זה 98%, את העדות של הבן אדם שהאמינות שלו נגיד 98% אנחנו נקבל, את הסיכוי הסטטיסטי שהאוטובוס שייך לחברה הזאת ב-98% לא נקבל. שאלה למה לא? ההסתברות היא אותה הסתברות, למה לא? למה את הראייה הזאת מקבל? את הראייה הזאת לא מקבל.
זה סתם הסכמה.
בסיפות וזונאים פאוס, בשאלה, עיר שיש בכך כך אחוז של חושי, בכך כך אחוז מעורבות שלהם בפשע, אז אם אני מיד שראיתי קושי עושה פשע, מה הסיכוי שזה באמת, שזה קושי עשה?
לא, פה יש הסתברות מותנה. פה יש הסתברות מותנה. אני מדבר, לא, אני אומר משהו אחר. זה שני מקרים, לא, שני מקרים שונים. לא מדבר על אישה שהעידה כאשר אחוז האוטובוסים גבוה. שני מקרים.
מקרה אחד בעיר אחרת, באה אישה או בן אדם, לא משנה, אישה, והעידה או העיד שאוטובוס של חברה פלונית עשה את זה. זה הכל. החברה פלונית הזאת בכלל לא רוב שם, יש המון חברות, לא משנה. יש הסיכוי, אחרי שמחשבים את כל הסיכויים, 98%. כי יש אמינות של העדות, וזה לא בטוח שראתה נכון, אולי יש חברה עם שם קרוב, לא חשוב. נגיד 98% סיכוי שהיא צודקת. בדרך כלל העדות הזאת תתקבל. לעומת עוד מקרה אחר, אחר, לא אותו דבר. עיר, שאנחנו יודעים שהייתה תאונת אוטובוס, אין עדים. אף אחד לא יודע, אבל 98% מהאוטובוסים שייכים לחברה מסוימת. אז אני רוצה שהנהלת החברה הזאת תשלם, תשלם. זה לא יתקבל. לא יתקבל. ודאי שלא.
השופטים כל הזמן עובדים על הסתברויות.
על הסתברויות לא כאן.
ובחישוב של משהו קרה בגלל תאונה,
לא כאן.
אני כותב להם את זה ברק בהסתברויות.
אתה כותב בהסתברויות, אבל הם צריכים דבר מה, מה שנקרא. דבר מה. זאת אומרת, צריך עוד משהו ולו חלש שיחזק את זה. ואגב, יש חישוב סטטיסטי שמראה למה דבר חלש יכול להפוך דבר כזה להיות מאוד משמעותי. אבל זה קשור אגב לקשר הזה של כהנמן. אבל נעזוב את זה כרגע. עובדה, הוא משפטן, אני גם דיברתי עם אחרים, עדות כזו, צבי אולי יכול להגיד לנו, אני לא יודע, לא ישימו את חברת האוטובוס על הבסיס הזה. אגב, גם בעל אחר כך. גם בעל אחר כך, אין לחייב. יש על לחייב. לא, גם על האוכל בין הגמלים, כי ראו אותו אוכל. עוד פעם. לא משנה, אבל כבר זה בדיוק הדבר מה הנוסף. עוד פעם. אם היו רואים אוטובוס מהחברה, היא כבר נוסע ברחוב ההוא באותו רגע, זה בסדר. אבל אם לא, כלום אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים ש98% מהאוטובוסים הם כאלה, מהחברה הזאת. זה בדיוק ההבדל מגמל אחר. זה בדיוק ההבדל. זה הדבר מה. זה הדבר מה. זה בדיוק הנקודה. כי זה משנה לגמרי את החישוב. לא משנה. אבל זה מחזק משמעותי. בדיוק. טוב, אבל זה הדיון אחר. אז זה טוב. תחשבו על זה.